דיברנו קצת על המתח שבו נמצאים אנשים שמחויבים גם לממצאים של המדע, לשכל הישר, מצד אחד ומצד שני לאמונה, שזה מצד אחד ומצד שני, זה לא חייב להיות כך כמובן. השאלה מה עושים במצב כזה, מי שלא מוכן לוותר על שני הצדדים. ואז הרמב״ם, הוא מביא בשם הרמב״ם, שהרמב״ם מציע פתרונות מהסוג של לתת פרשנות לפסוקים, שמדובר באלגוריה, משל, מליצה, ראינו שם כל מיני גוונים של פרשנויות כאלה שמוציאים את הפסוקים מפשוטם, אבל מצד שני, הוא אומר, יש פסוקים שכן כתובים בצורה פשוטה, וצריך גם לשמור על יושר אינטלקטואלי. אז השאלה איך בעצם לעשות את העניין הזה, וברור שכל ההקדמה הזאת בעצם מיועדת כדי להסביר מה הוא רוצה לעשות כשהוא יגיע לפרש את הפסוקים, כן, זאת אומרת, הוא מתאר את המתח, זה תיאור אקזיסטנציאליסטי. הוא מתאר את המתח שהוא עצמו נמצא בו, והשאלה אם הוא יצליח כן, להרים את הנטל. זאת אומרת, להציע פירוש שנשאר מחויב גם לשכל הישר ולמדע, וגם ליושר אינטלקטואלי בפרשנות הפסוקים, שלא מוכן לקבל הוצאת כל פסוק מפשוטו. מה שכתוב שמישהו חי כך וכך שנים, אז הוא חי כך שנים. זה לא נראה שהפסוק הזה בא להגיד משהו אחר ממה שהוא אומר. אוקיי, רק נגמור את ההקדמה. המבוכה שהרמב״ם מציג בצורה כל כך יפה ונרגשת היא בין המקראות, שלפי מובנם המילולי מגשימים את הבורא. זאת הסוגיה שבה הרמב״ם נכנס לעניין. אני מדבר על המתח הזה באופן כללי, והיום זה כמובן הרבה יותר רחב, אבל הרמב״ם כשהוא מדבר על זה, אז הוא מדבר בעיקר סביב העניין להגשמה וסביב העניין של הקדמות. אלה בעצם שתי הנקודות המרכזיות שהרמב״ם מתמודד איתן. ואגב, הפתרון שהוא מציע הוא לשני כיוונים הפוכים בשתי הסוגיות האלה. זאת אומרת, בסוגיית הקדמות הוא טוען שפשט הפסוקים הם לטובת הקדמות. פשט הפסוקים נראה שהקדוש ברוך הוא יש לו דמות הגוף, וכיוון שפילוסופית הוא מגיע למסקנה ברורה שזה לא יכול להיות, אז הוא בוחר את המסקנה הפילוסופית ועושה מטאפוריזציה, כן, הופך את הפסוקים למטאפורה. זה בסוגיית ההגשמה, אני מדבר, לא, אמרתי לא קדמות, ההגשמה. סוגיית ההגשמה, הפסוקים נראים יד השם וכן וזה וכולי, והוא פה הוא מתעקש לטובת הצד הפילוסופי, והוא מוציא את הפסוקים האלה מפשוטם במובן הזה שרואה אותם כסוג של מטאפורה. לעומת זאת, בסוגיית הקדמות בפסוקים כתוב שהעולם נברא, ואריסטו טען שהעולם הוא קדום. אז מבחינת הרמב״ם העמדה המדעית הפילוסופית הייתה שהעולם קדום, שם הוא בוחר לטובת התורה. אז זה דווקא יפה ששתי הדוגמאות שהוא מביא זה לא הולך לאותו כיוון. זאת אומרת, הוא פתוח לשני הכיוונים, והוא אומר, מה שיותר משכנע אותי, עם זה אני הולך, ועם השני אני אצטרך להסתדר. הזכרתי את הרמב״ם גם בשמונה פרקים, שהוא שואל, נדמה לי שהזכרתי אותו, שהוא שואל איך מיישבים את מה שהפילוסופים אומרים, שגדול מי שמזדהה עם הדברים אשר מי שמתגבר בשביל לבצע את הדברים. וחז"ל אומרים, אל תאמר אי אפשי לאכול בשר חזיר, אלא אפשי ואפשי ומה יעשה בבי שמיים גזר עליי. והרמב״ם רואה את זה כבעיה. למה זה בעיה? כי יש מסקנה פילוסופית מצד אחד, ויש חז"ל מצד שני. עכשיו, אני חושב שבדרך כלל תשאלו ישיב הבוחר שהוא נתקע בדבר כזה, אז הוא אומר, אוקיי, אז גם פה הפילוסופים טעו, כי יש חז"ל. הרמב״ם לא רואה את זה ככה. אם יש שתי מסקנות כאלה והוא מחויב לשתיהן, אז צריך ליישב את זה איזשהו. עכשיו הוא באמת מציע פתרון, מצוות שימיות, מצוות שכליות, אבל לא, מבחינתי מה שחשוב זה השאלה, לא הפתרון. זאת אומרת, הוא מרגיש מחויב לשני הצדדים, וגם פה זה ככה. אגב, לנו קצת קשה לתפוס את זה היום, את הבעיה בכלל שיש בהגשמה. כשאנחנו קוראים את הפסוקים, אם לא היו כאלה שמעוררים בנו מחדש את העניין הזה בזמן האחרון, אני חושב בשנים האחרונות, אף אחד לא מבין מה הוא רוצה בכלל הרמב״ם. איפה כתוב הגשמה בפסוקים? מי מעלה בדעתו בכלל כשהוא קורא את הפסוקים שהקדוש ברוך הוא יש לו דמות הגוף? כשקוראים את זה בעיניים, כן, בלי כל ההנחות היסוד שאיתם אנחנו באים, אז כתוב יד השם וכו', אבל אנחנו כבר כל כך רגילים לקרוא את זה בצורה מטאפורית שזה הפשט. זאת אומרת, אנחנו פשוט קוראים בכך, אנחנו לא מרגישים בכלל שיש פה איזושהי בעיה. יש איזה, אולי הזכרתי את זה, אומן יש לו איזה מאמר, חתן פרס נובל, יש לו איזה מאמר על זה שהוא טוען שבכלל ברור שהפסוקים כפשוטם זה הגשמה, והרמב״ם פה עשה איזה מהפכה פרשנית מדהימה נגד כל מה שתפסו לפניו ונגד המשמעות הפשוטה של הפסוקים. אני חושב שהוא מפריז קצת, זאת אומרת הוא מנסה לאזן את, את הכהות שלנו כלפי הבעיה. אנחנו קהים לבעיה, כי אנחנו כבר אחרי. זאת אומרת, אנחנו קוראים את הפסוקים...
אנחנו עדיין רואה את ישו כאחד שלפחות פיזיולוגית מאוד דומה
לי ולך. לא, הוא באמת בן אדם. לא, זה לא קשור. ישו באמת היה בן אדם.
מה?
ישו באמת היה בן אדם.
לא, יש נוצרים...
האינקרנציה זה נראה לך
על המשפט.
מה? לא.
למה? ישו היה באמת בן אדם.
אבל הוא גם אלוהים.
אז הוא מזוהה יחד עם אלוהים, הם מתאחדים מהתורות, הוא היה בן אדם, זאת אומרת, אני חושב שזה היה, לא יודע, אני לא מספיק בקיום התיאולוגיה שלהם, אבל יש שהוא בן אדם, יש להם איזושהי טענה, כן, ההזדהות שלו עם אלוקים, שהם הופכים לאיזו ישות אחת, או לא יודע בדיוק מה, או שאלוקים יתגלם בגופו של אדם, או לא יודע בדיוק מה, אבל בשורה התחתונה מדובר בבן אדם. אבל אני אומר, כנגד הקהות הזאת שאנחנו פיתחנו לבעיה, כי אנחנו כבר כל כך שקועים בתוך הפתרון הזה, אנחנו לא רואים בכלל שיש בעיה, אז אני חושב שהוא ניציב את זה בצורה נורא חזקה במאמר שלו, אבל אני חושב שהוא יפריז. כי האמת שאולי אני באמת שקוע מדי, אני לא יודע, כשאני קורא את הפסוקים זה לא נראה לי כל כך נורא, זאת אומרת, בסדר, אז משתמשים באיזושהי מטאפורה של יד ולא יד, אבל זה כל כך טבעי וברור לי, ועוד פעם, אני לא יודע איך קוראים במבט אובייקטיבי, אבל אני לא מצליח לצאת לגמרי מתוך הקהות הזאת שתיארתי קודם.
כי זה מביא לנו גם כשאנחנו מדברים על בני אדם, נניח כשחשין אמר מי שירים ידו על בית המשפט העליון אני אגדע את ידו, הוא לא התכוון שמישהו ירים את ידו בפועל, הוא לא התכוון שהוא יגדע את ידו בפועל, אז ברור שזה מטאפורה לשני הכיוונים.
לא, אבל זה אחרי, זה כבר אחרי, אחרי שאתה מגיע למסקנה שידו החזקה של הקדוש ברוך הוא זו מטאפורה, אז לתוך השפה נכנסו ביטויים כאלה שגם הם מטאפורות. השאלה היא, אבל איך קראו את זה במשקפיים עוד לפני שהתפתחה השפה שגם היא מבוססת סך הכל על זה?
אתה בטוח שזה נולד?
לא, אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני לא יודע, לא בדקתי, אני לא יודע.
הספר ממלא הפקודות, הוא מתחיל אותו בסיפור על כך שבן גוריון עוד לפני קום המדינה אמר, הייתי תופס אותם, נותן להם שתי סטירות לחי. אז למחרת הזה שני בריונים תפסו את אותם שניים, נתנו לכל אחד שתי סטירות לחי נמרצות.
אתה לא צריך להגיע עד שם, יש לשבור ידיים ורגליים כבר, אחד המחליפים של בן גוריון כבר אמר לשבור ידיים ורגליים, וגם שם היו כאלה שפרשו איזה כפשוטו, אני חושב, יכול להיות שהוא התכוון גם כפשוטו, אני לא יודע, יכול להיות שהוא נראה לי שגם הוא התכוון כפשוטו, אבל זה אני לא יודע. טוב, בכל אופן...
יש למשל את הדו שיח בין, בכיתיסה בין משה ואלוהים, וראית את פניי, ואחורה אלוהי ראו, אז יש פתאום פה...
לא, ברור, אני אומר, בקריאה מילולית זאת הגשמה ברורה, אבל אני לא יודע, אולי זה סתם בגלל שאני באמת כל כך שבוי כבר בקונספט, אני בכלל לא מתרגש מהפרשנות האלגוריסטית, זאת אומרת, ברור, זאת אומרת, זה בהחלט פרשנות אפשרית, אני לא רואה... אבל עוד פעם, אני לא יודע, אולי אני תוצר של כל התהליך הארוך הזה שכבר אני כבר שבוי בו, אני לא יודע, אין לי מושג, אז קשה לי לשפוט את זה, באמת, זו סוגיה שמאוד קשה לי לשפוט את עצמי בסוגיה הזאת, זאת אומרת, זה נראה לי ממש לא ביג דיל, אבל אולי זה גוף ההצלחה של הרמב״ם, זאת אומרת שזה לא ביג דיל. דבר נוסף דרך אגב זה התליה ברמב״ם, אני חושב שזה מופרז. ברור שגם לפני הרמב״ם היו תפיסות כאלה. הרמב״ם נלחם נגד ההגשמה, זה נכון, אבל הרמב״ם לא המציא את המושג הזה שהקדוש ברוך הוא אין לו דמות הגוף. יש בחזלים כבר, זה לא...
הרמב״ם עצמו משתמך על אונקלוס הרבה.
האונקלוס עצמו ודאי זה תרגם את זה. לכן, תגיד שהרמב״ם עשה את כל המהפכה הזאת, זה ודאי לא נכון. מה היה לפני שכל העסק התחיל? אין לי מושג. איך דוד המלך קרא את התנך? אני לא יודע. אבל זה לא הרמב״ם עשה.
לא היה זה לא נקרא למשל היה.
כן, טוב, זה זה על אירועים. זה על אירועים, כן, אבל... בסדר, בקיצור, אז לכן, אני לא יודע. באמת, פה אני ככה בין הנבוכים. אני לא יודע אם מה שאני מסרב לראות בזה מהפכה כל כך גדולה, זה בגלל שפשוט המהפכה הצליחה. או שלא, או שבאמת, סך הכל מטאפורות זה חלק משפה, אני לא יודע, אני לא חושב שהמטאפורות נולדו רק בגלל האילוצים האלה. השימוש במטאפורות בשפות, אני לא יודע, שווה לשאול אנשים שמתמצאים איך העסק הזה התפתח, מתי זה נולד לראשונה, אני לא בטוח שזה נולד רק בגלל אילוצי פרשנות מול תיאולוגיה. זה מה שאתה אמרת קודם, אני נוטה להסכים, אבל לא יודע, לא מכיר את העובדות בעניין הזה. אוקיי, אז זה מה שהוא אומר, המבורה שהרמב"ם מציג בצורה כל כך יפה ונרגשת היא בין המקראות שלפי מובנם המילולים מגשימים את הבורא, לבין הידיעה הפילוסופית שהבורא אינו גוף. כיום כבר שכחנו את זה, כן? זה מה שתיארתי קודם. הרחקת הגשמות שבזמנם לא הייתה כל כך ברורה לכל, בסוגריים עיין דברי הרייבד בהשגות הלכות תשובה, כן, הרייבד הרי ידוע, השגה מפורסמת על הרמב״ם, שכבר רבים וטובים ממנו חשבו כך, ולכן מה פתאום הוא אומר שכל אלה, כן, הם כופרים וכו', אני כבר לא זוכר בדיוק את הלשון של הרמב״ם, אבל הרייבד אומר, מה אתה רוצה? היו הרבה יהודים גדולים וחשובים ממך שחשבו כך. אז אתה לא יכול לבטל את זה כהפרדה. למרות שעוד פעם, הרייבד הזכיר עם הרמב״ם, נראה. אבל הוא אומר, בסדר, אבל הנחרצות הזו, הפסילה של כל מי שחושב אחרת, זה הוא אומר, זה מופרז. היו הרבה יהודים טובים שזה מה שהם חשבו. להגיד שכולם חשבו ככה, כמו שאומן אמר, עד הרמב״ם, ממש לא נראה לי. את הרייבד לא השתכנע על ידי הרמב״ם, שזה לא נכון. לא הרמב״ם לימד את הרייבד שזה לא נכון. גם הרייבד הסכים איתו בפרובנס, לא היה תלמיד של הרמב״ם. מה?
יש כתבים שמלפני...
לא, זה מה שאני אומר, זה לא המהפכה של הרמב״ם, זה מה שאני אומר. אז כיום כבר איננה מהווה בעיה, לנו יש בעיות אחרות, ואין הבעיות, ועוד פעם אני אומר, זה כבר לא בעיה, אולי בגלל שהדבר הזה כבר הצליח. אני לא יודע האם זה באמת לא בעיה. לנו יש בעיות אחרות, ואין הבעיות שבין פשוטי המקראות לבין ידיעות המדע. הרמב״ם אומר בהקדמתו שמעשה בראשית הוא חוכמת הטבע, ומעשה מרכבה הוא חוכמת האלוקות, ושכבר באר זאת בספר המדע. על חוכמת הטבע אומר הרמב״ם שלעוצם העניין וקרבתו לחוכמת האלוקות באו העניינים העמוקים ההם בתורה בדברים סתומים מאוד. זאת אומרת, קשה מאוד להוציא מתוך התורה פרטים ביחס לשתי המערכות האלה, גם חוכמת הטבע וגם חוכמת האלוקות. זאת אומרת, אי אפשר להוציא או פיזיקה ומטאפיזיקה, אם תרצו. אי אפשר להוציא מתוך התורה מסקנות ברורות בתחומים האלה, למרות שעומק התורה זה הדברים האלה, ככה הרמב״ם אומר. אבל זה כל כך סתום שם שאתה לא יכול להוציא את זה משם. גם הרמב״ם, נדמה לי שהזכרתי כבר את הארבעה פרקים הראשונים שלו בזלחות יסודי התורה, שמביא את הפיזיקה האריסטוטלית, פיזיקה, פילוסופיה האריסטוטלית, מבחינתו זה חלק מהתורה. עכשיו, להגיד שהוא הוציא את זה מתוך התורה, אני לא רואה איך אפילו מיקרוסקופ. ברור שהוא הוציא את זה מאריסטו, לא מהתורה. רק הוא החליט שאם זה נכון, אז כנראה זה המטאפיזיקה של התורה. אבל אין, אני לא חושב שיש בתורה רמזים לכל הגלגלים והשכלים הנבדלים. מאיפה הוא הוציא את זה? זה לא, מאיפה אריסטו הוציא את זה? גם לא מהתורה, אני לא יודע מאיפה מוציאים את זה, אבל מהתורה עצמה גם כן. זה לא...
אריסטו עשה
ניסויים. כן, עשה ניסויים ומצא שיש שכלים נבדלים. אוקיי? על חוכמת הטבע אומר הרמב״ם שלעוצם העניין וקרבתו, אגב זה אולי עוד הערה על העניין הזה, כשאומרים שהדברים נמצאים באופן מאוד עמוק בתורה, באופן מאוד סתום בתורה, הרבה פעמים בתחושתי שגם פה זה כך, הם לא נמצאים שם. אתה בסך הכל מחליט שזה נכון, ואז אתה מחליט, טוב, אם זה המטאפיזיקה הנכונה, אז כנראה זאת המטאפיזיקה של התורה. אתה לא מוציא את זה משם, אתה מוציא את זה בכלים, אותם כלים שגם אריסטו הגיע למסקנות האלה, לא בכלים אחרים. ואחרי שהחלטת שזה ככה, אז אתה גם מוציא את זה, כי זה עומק התורה, היא לא כותבת את זה, זה סתום. אבל ברור שזה מה שנמצא שם, כי הרי זה הדבר הנכון. זה מתחיל הפוך. אתה מניח שזה הדבר הנכון, ממילא זה מה שכתוב בתורה. לא שזה מה שכתוב בתורה, ולכן זה נכון. אוקיי? זה, הרבה פעמים זה המצב, וזה בעניין אב להרבה מאוד דיונים, כגון אלה שמחפשים האם התורה היא קפיטליסטית או סוציאליסטית וכולי, זה אותו דבר. זאת אומרת, זה גזירה שווה על כולם, אף אחד לא יכול להוציא מהתורה כלום. זאת אומרת, לא, מהתורה שבכתב ודאי שלו, אבל מהתורה שבעל פה גם לא. וכל התקוות או היומרות האלה להוציא איזשהו משטר כלכלי חברתי מתוך התורה שבכתב ושבעל פה, במובן הרחב ביותר, אין להם שום בסיס, זה בובקס, הכל. זאת אומרת, אין דבר כזה. יש נקודות לפה, נקודות לשם, שאתת להם פרשנויות, נראה איכשהו שזה נמצא איפשהו באמצע, מינונים, דגשים, כולנו הרי נמצאים באמצע סך הכל. אף אחד לא נמצא, נדמה לי, באגף החזירי של הקפיטליזם, ואף אחד גם לא נמצא בצד הקומוניסטי. זאת אומרת, איפשהו סוציאל דמוקרטיה כזו או אחרת. בסדר, סוציאל דמוקרטיה כזו או אחרת זה אמירה שכמעט לא אומרת כלום. בטח לא היום.
מה שזה אומר זה כזה או אחרת.
מה? כן, בדיוק. וכיוון שכך, אז להוציא את הדברים האלה מתוך התורה זה תמיד להחליט מה נכון בעיניך, ואז להגיד, טוב, אם זה מה שנכון, אז כנראה זה מה שהתורה אומרת. אז ממילא, עכשיו אני מתחיל לפרש את כל מה שיש בתורה בספקלריה הזאת, כן, במשמעות הזאת. ולכן כל הדיונים האלה בעיניי זה סתם, זה חבל על הזמן, זה ביטול תורה אחד גדול. זה סתם, מה, התורה בסך הכל מצפה מאיתנו לעשות את מה שהגיוני, ומה שהגיוני תעשה, זה הכל, תחפש מה שהגיוני, אל תעשה זה בדילוגי אותיות בתורה, ולא מתוך ראשונים ואחרונים, ולא זה, לא תוציא מזה כלום. יותר מזה, גם אם הייתי מוציא מתוך הראשונים, לא פסוקי התורה זה משהו אחר, אם הייתי מוציא מתוך הראשונים ואחרונים שיטה כלכלית חברתית, עדיין לא הייתי עושה את זה. כי אם זה לא הגיוני, אני עדיין לא עושה את זה. זה שהראשונים האחרונים חשבו שהם נכון להיות קפיטליסט או קומוניסט או לא יודע מה שתרצים מהם, אז מה? אז זה מה שהם חשבו שהגיוני, וזה בסדר גמור, עם כל הכבוד. אבל אם אני חושב אחרת, אז אני אעשה אחרת.
הרב בשורים שלו לפני כמה שנים שלימד אותנו על התהליך של היווצרות הקהילות בחברה היהודית במאות העשירית, 11, 12, וכעת הפוסקים ישררו או ישרו או דחפו את התהליך הזה כאשר הם גייסו פסוקים
אחרי רבים להטות אחרי רבים להטות הפך להיות פתאום רוב דמוקרטי לא רק רוב בבית דין
או כל הדיונים האלה
למה? כי אתה חלה ישר אומר צריך ללכת אחרי הרוב גם בתקנות קהילות גם בהחלטות חברתיות ברור זה תמיד הולך ככה וזה בסדר אין לי ביקורת על זה אבל עזוב את אחרי רבים להטות אז תגיד שזה מה שהגיוני וזהו
האם החלטות של קהילה קטנה צריכות לקבל פה אחד האם מותר לקהילה אחת לא לקבל את ההחלטות של קהילה אחרת.
אבל ההחלטות, אבל הדיונים האלה בפוסקים אין להם שום מקור. הם מחליטים. עכשיו אנחנו לומדים משפט עברי. מה זה משפט עברי? מה שהבטן של הרשב"א חשבה, איך צריך לנהל קבלת החלטות בקהילה. למה זה משפט עברי? כי זה הסברה של הרשב"א, ואם זה הסברה שלי, זה לא משפט עברי. אם הרשב"א מוציא את זה מתוך התורה, בתוך הגמרא, התורה שבעצם.
הרשב"א עצמו, כשהוא, אני לא יודע לומר שום דבר ספציפי מהרשב"א, אבל כשהוא הוא פוסק או ממליץ או מורה לעשות דבר מסוים, הוא בונה את שיטתו על פסוקים ועל גמרות.
הוא לא בונה על פסוקים ועל גמרות, הוא מביא את אחרי רבים להטות, זה נכון, אבל כל אחד עם קצת רגישות הלכתית מבין שהוא החליט שזה נכון, ואז הוא יסביר שאחרי רבים להטות. ולא בגלל שהוא, קראתי את הפסוקים, התורה אומרת אחרי רבים להטות, מה לעשות? צריך ללכת אחרי הרוב. אם התורה הייתה אומרת לא ללכת אחרי הרוב, אז הוא היה מפרש את הפסוק ההוא באופן שכן נלך אחרי הרוב. כי ההיגיון אומר, ללכת אחרי הרוב, אי אפשר לנהל חברה אחרת. מה לעשות? זאת אומרת, רבנו תם ניסה ללכת ככה עם ראש בקיר, כי הוא אומר, אין, זה לא אחרי רבים לעתות, והוא צודק. זה לא אחרי רבים לעתות. בסדר, אבל ההיגיון גבר עליו, הוא נדחה, אין. כולם הולכים אחרי הרוב, וזה נפסק להלכה. שולחן ערוך זה מופיע. זאת אומרת, זה נפסק להלכה, זה ברור, כי זה השכל הישר. אבל אני האחרון שהתנגד לשכל הישר, אני לגמרי בעד. מה שאני מתנגד זה לחוסר יושר אינטלקטואלי. שאם הדבר הזה יוצא מהשכל הישר, שחל, תגיד לי, זה כתוב בפסוק. זה מה שאתה חושב שנכון, וזה בסדר גמור, מצוין, תעשה את זה. למה לקרא סברה, היא כבר כתוב בגמרא. למה אני צריך פסוק שיש סברה, שזה ההיגיון. ואם הסברה של מישהו היא סברה הפוכה, אז הוא יביא לך את הפסוק ההפוך. נו, ואז מה תעשה? בשביל מה אתה נתלם בפסוקים? תשכנע אותו שהוא לא צודק. ברגע ששכנע אותו שהוא לא צודק, גם הפסוק לא יגיד את הפסוק.
מי יקבל את דברי הרשב"א אם הוא לא יגיד
את הפסוק? לא, לכן אני אומר, אז כנראה, אני מניח שאתה צודק, שהרשב"א ידע בתוך עמו הוא ישב, והוא ידע איך מעבירים דברים בתוך דפוס הלכתי, והוא אמר, כן, זה אחרי רבים להטות. ואז כשדיברתי על זה, אז גם הזכרתי שזו נקודה מאוד מעניינת, שאני חושב שאלון לא מדגיש אותה בספר שלו, הוא מביא כמה מקורות כאלה, מנחם אלון, אבל הוא לא מדגיש את זה שמה, שכל אחד מהראשונים, כל אחד שאני זוכר לפחות, הרש, בראש, כמה הראשונים, כל אחד מהם שאני זוכר, אומר, אחרי רבים להטות, אבל חוץ מזה זה גם לא הגיוני, אי אפשר לעשות אחרת. הם מוסיפים, הם לא מסתכלים. כשאתה אומר, צריך לברך ברכת המזון, זאת אומרת, כי כתוב, אכלת ושבעת וברכת. אתה לא אומר, וגם נורא הגיוני לברך, וזה לא בסדר לא לברך. יש פה, יש מצווה, אתה תעשה את זה, תעשה, לא תעשה נרביתך, שתעשה. זה הכל, כתוב בפסוק שצריך לעשות את זה. פה זה לא, התחושה כבר, מי שרגיש קצת לשונות של איך כותבים תשובה, מבין שהפסוק שם לא משחק תפקיד מכונן. התשובה לא יצאה מהפסוק. הפסוק פורש בהתאם למה שהתשובה אמורה להיות. ולכן אני אומר, אז בשביל מה? בואו נהיה ישרים ונדלג על העניין הזה. עזוב אותי מהפסוקים. תגיד את השכל הישר שלך אומר שזה מה שצריך לעשות. וגמרנו. המחיר הוא כמובן שאתה מאבד את האוטוריטה התורנית. אם אתה רוצה לשכנע את הקהילה הזאת שהיא חייבת לעשות ככה, ואם היו שם ויכוחים, הרי שאלו את הרשב"א כנראה בגלל שלא כולם הסכימו, אני מניח. אז הוא רצה שיקבלו את זה ממנו. זאת אומרת, אז הוא צריך להגיד להם, זאת ההלכה, כתוב בתורה, כי ככה מקבלים ממך, אחרת זו סברה שלך, זה יפה מאוד. יש אחרים שיש להם סברות אחרות. אבל מצד שני, זה לא נכון. עכשיו אנחנו קצת יותר מתוחכמים היום, גם אם מישהו יגיד לנו עד מחר שזה הפסוק, אתה מקיש בגוגל ואתה רואה את עשרת הפירושים האחרים על אותו פסוק. אז היום כבר זה לא יעבוד. יש כאלה שאתם ממשיכים להשתמש באותה שיטה, כן? שואלים, בתי כנסת שוויוניים, שאלה נורא אקטואלית, כן? אז שולחים שאלה לרב מסוים, האם נכון לעשות כך, נכון לעשות אחרת, שאישה תגיד דבר תורה. או שתעלה לתורה אפילו, לא משנה, כל מיני דברים כאלה. ולא, מה פתאום, אסור הלכתית. לא. אז במאה ה-11 או במאה אפילו ה-14, 13 של הרשב"א, אולי זה היה עובר. היום זה הקשה אחת בגוגל. אתה רואה שאין איסור הלכתי בזה. אתה לא יכול להגיד לזה. מה שאתה, אם תהיה ישר יותר, זה גם יהיה יותר נכון. אתה תגיד, תשמעו חברים, זה אפשרי, אבל לדעתי לא כדאי. אני חושב שלא כדאי, תסביר אולי מה ההשלכות, לא יודע בדיוק מה, אם אתה חושב שלא כדאי. אז תגיד את זה כך, תהיה ישר. כי אם אתה לא ישר, אתה גם, היום זה גם לא כדאי טקטית להיות לא ישר. לא רק שהחובה המוסרית להיות ישר, אלא זה גם טקטית לא עובד. ולכן היום אנשים כבר לא שואלים. למה? כי אין להם אמון. אם אתה שואל בן אדם אם זה מותר או אסור, אומר לך אסור, ואז מתבאר לך זה סתם שיקול חינוכי, הוא לא באמת חושב שזה אסור, אז אתה כבר לא שואל אותו. אתה בא אליו כדי לדעת מה ההלכה. אם אתה תרצה שהוא יחנך אותך, אתה תבקש ממנו לחנך אותך. אתה שואל אותו מה ההלכה, אז שואלים אותך מה ההלכה, תענה מה ההלכה, אל תתחיל להיות, תהפוך למחנך. אתה יכול אחרי זה לנסות להיות מחנך, להגיד זאת ההלכה, בקנת ההלכה יש אפשרות כזאת, אפשרות כזאת, לזאת יש יתרונות, לזה יש יתרונות, אבל שתי הדרכים אפשריות הלכתית, אבל חינוכית אני ממליץ לכם ללכת בכיוון כזה. למה? א' ב' ג' לא משנה, יקבלו יקבלו, לא יקבלו לא יקבלו, אבל הסיכון הוא שהם לא יקבלו. אבל מצד שני לטווח הארוך זה רווח עצום, כי לטווח הארוך הם מבינים שכשאתה אומר על משהו שהוא באמת הלכתי, עשו עמותה, אז הם יקשיבו לך. הם לא יקשיבו לך במקרים מסוים שהם לא יסכימו על המדיניות. ומה שקורה היום זה שלא מקשיבים לך גם כשאתה אומר מה ההלכה, ובצדק, ושכשאתה אומר הלכה אני לא באמת יודע למה אתה מתכוון, אז אתה מאבד את ה... מתוך רצון ליצור אוטוריטה, כן? זה כמו חווה עם העץ, כן? שהנחש דחף אותה, היא אומרת לנחש שהקדוש ברוך הוא אמר, הרש"י מביא את זה, שאסור לגעת בעץ. הקדוש ברוך הוא אמר אסור לגעת בעץ, אז הנחש דוחף אותה אל העץ, וביום, כן, ביום שאני גם ממנו נמות, אז דוחף אותה אל העץ, היא אומרת, את לא מתה, ואז היא אכלה. אז היא אכלה את התפוח ואכלה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול, הוא לא אמר לא לגעת. וכשהיא אמרה, היא הייתה אולטרה פרומרית, היא אמרה לא לא, הקדוש ברוך הוא אמר אפילו אסור לגעת. זה לא נכון, אתה יכול להגיד אני לא רוצה לגעת, זה מדיניות לא נכונה לגעת, כי אז אני אגיע גם לא לאכול, וקדוש ברוך הוא אסר לאכול. אם היא הייתה אומרת את זה, הכל היה עובד, כי הוא היה דוחף אותה לעץ, הוא אמר לה, תראי, נגעת ולא קרה כלום, בסדר, לא היה צריך לקרות כלום. קדוש ברוך הוא אמר לא לאכול, לא לגעת. אבל זה בדיוק ההרחקת יתר הזאת, שמבאה כאילו ממטרות של עודף יראת שמיים, ממטרות של ניסיון לשמור יותר חזק את ההלכה, או לשים גדרות סביבה, שכרה יוצא הרבה פעמים בהפסדה. ושאתה מאבד את האמון של אנשים, ובצדק.
אבל זה בפחות מקרים. זאת אומרת, אני מסכים לגמרי, אבל הרב צריך, כשהאימור לקחת את הצד השני, הוא יותר גדול.
אני מבין איזה אוכלוסייה אתה מדבר.
נכון, וזה בעיה לא פשוטה לגמרי, אתה יכול לאבד את המסה.
בסדר, אני אומר.
אתה תביח את השניים, שלושה אנשים האלה שישם מסכים ושיהיה להם נשיקות, כי בסוף זה הכל פרשנות.
בוא נגיד, האנשים שמתלבטים האם לעשות מניינים שוויוניים, הם בדרך כלל סוג האנשים שלא כדאי לתת להם תשובות. תגיד להם מה נכון, מה אסור ומה מותר, ומה אתה ממליץ אחר כך. אל תספר על סיפורים, הם טובים בגוגל. זאת אומרת, הם יודעים למצוא אותך. או הם
חלקם אולי אפילו
יודעים את זה בעצמם. לא להשמיץ אותם שהם צריכים את גוגל בשביל זה, אבל אני אומר, גם לכל היותר הם ימצאו את זה. זאת אומרת, זה לא... יש אוכלוסיות אחרות שבהן זה עדיין עובד. פחות ביקורתיות, אני לא יודע איך להגנן. בסדר, אז יכול להיות ששם זה עובד. אז שם סתם אני אומר, זה לא מוסרי, אבל אולי טקטית זה עובד.
זה עובד לטווח קצר.
יכול להיות שגם שם היה. לא משנה, אבל אני אומר, אני חושב שבשאלות המעניינות באמת, בשאלות שבהן אתה באמת נזקק להגיד דברים כאלה, זה שאם אתה נזקק להגיד שזאת הלכה, זה סימן שהם לא רוצים לעשות את זה, נכון? אם הם לא רוצים לעשות את זה, אז הם יחפשו. אז הם יחפשו האם באמת זאת הלכה או לא. וכולם היום יודעים להגיע לאינפורמציה.
כי בסוף הכל תלוי בפרשנות שלך. הכל, אין שום דבר שמתחיל בתורה.
נכון, אבל יש גבולות פרשנות. אנחנו יודעים שאם יש לי מסקנה שאני יכול להוכיח אותה מגמרא, או אתה יודע, אפילו משהו חן ערוך. בסדר? זה על זה,
שמישהו אומר,
זאת הלכה, אז הלכה. אין בעיה. זה בסדר. אבל למרות שגם שם, בסדר, יש ראשונים שאמרו אחרת, אפשר לפרש את הגמרא אחרת, אולי יש סוגיות חלוקות, בסדר, אני אומר, יש, לא, אני לא הולך עם ראש בקיר. אתה יכול להגיד, זאת עמדתי ההלכתית, כי באמת מתוך הסוגיות, אני חושב שזו ההלכה, זאת המסקנה ההלכתית. אז נכון, יש גם דעות אחרות, לא נורא, זה אני מוכן לקבל. אבל במקום שבו הכל רק שיקולים חינוכיים, זה, אולי סיפרתי פעם את הסיפור על הרב מבריסק, שהוא אמר פעם, שראו אותו שותה מים מחוץ לסוכה. הבריסקרים הרי הם מחמירים נוראים, ובשולחן ערוך כתוב שהמחמירים לא ישתו אפילו מים מחוץ לסוכה. אז אומרים לו, אתה שותה מים מחוץ לסוכה? כתוב בשולחן ערוך, המחמיר לא ישתה אפילו מים. אני מחמיר? בחיים לא. אבל אם יש שיטה שלפיה אני לא יוצא ידי חובה, אז אני ממש מקפיד, זאת אומרת, כדי לצאת ידי חובת כל השיטות. אבל דבר שביסודו הוא בכלל לא עניין הלכתי, אלא רק חומרה, אני לא במדרגה הזאת, אני לא מהמחמירים. את החומרות שלו זה פשוט כדי לוודא שהוא יצא ידי חובה. אז אם יש שיטות כאלה בהלכה, כאלה או אחרות, הוא רוצה לצאת ידי חובת כולם, עד כמה שאפשר. אבל דבר שמראש מוגדר כחומרה, זה לא הלכה, אני לא במדרגה הזאת. זה בדיוק ההבחנה הזאת. אבל השאלה אם אתה נמצא בתוך העולם ההלכתי, אתה אומר זה אסור, או שאתה לא יצא ידי חובה, משהו כזה, לבין להגיד, ראוי לעשות כך. ראוי זה יפה, תגיד אבל שזה ראוי. אל תגיד שחייבים. אוקיי. על חוכמת הטבע אומר הרמב״ם, כן, שלעוצם העניין וקרבתו לחוכמת האלוקות באו העניינים העמוקים מהם בתורה בדברים סתומים מאוד. גם על זה סיפרתי, נזכר פעם שהייתי בישיבה בבני ברק בנתיבות עולם, אז בצהריים הלכתי לאוניברסיטה כל יום, אז לא פעם ככה אמרו לי בישיבה, מה יש לחפש באוניברסיטה, הכל נמצא בתורה. אז אמרתי להם, תשובתכם בתרתי, זאת אומרת, אם הכל נמצא בתורה, אז תמצאו לי, אני צריך בור פוטנציאל מסתובב בשבת שרדינגר, אם תמצאו שם את הפתרון של בור פוטנציאל מסתובב, אתם חוסכים לי חודשים של עבודה. מצוין, באמת, זה ביטול תורה, תמצאו לי את התשובה וזהו, אני לא אלך. זה צד אחד. הצד השני זה, אם הכל נמצא בתורה, אז מה אכפת לכם שאני לומד תורה באוניברסיטת בר אילן? מה קרה? אז אני לומד תורה באוניברסיטה, מה המקום גורם? זאת אומרת, אז אנשים אומרים את הסיסמאות האלה, כאילו הכל בתורה, רק זה סתום שם, זאת אומרת אי אפשר להוציא את זה, אבל זה נמצא שם איפשהו נורא עמוק, אבל יש מחירים לאמירות האלה. זאת אומרת, זה בדיחה, אבל זה לא בדיחה. זאת אומרת, אם אתה לוקח אותם ברצינות, אז מה שאמרתי הוא לגמרי נכון. מה הבעיה? זה לא בדיחה בכלל, אלא מה? גם להם ברור שהם לא מדברים ברצינות. גם הם הבינו שאני מספר בדיחות, למה? גם הם רק מדקלמים את זה מן השפה ולחוץ. הם לא באמת חושבים, אולי יש את זה שם באיזשהו מובן, לא יודע מה, אבל לא נגיש אלינו. קיצור, זאת הנקודה. ולכן הסיסמאות האלה הן סיסמאות ריקות. אני לא אוהב את השימוש הזה בתורה. אני גם לא אוהב בכלל שזה נמצא שם, להגיד שזה נמצא שם בפנים נורא עמוק ואי אפשר להוציא. אם זה נורא עמוק ואי אפשר להוציא, אז איך אתה יודע שזה שם? אתה יודע שזה שם. החלטת אפריורי שזה חייב להיות שם. אם מישהו היה מוציא את זה ואמר, אלי, יש פה את הפתרון של משוואת שרדינגר, אז אני לא יודע להוציא את זה, אבל אני מבין, הוא הוציא את זה מפה, לא יאומן. אבל אף אחד לא מוציא את זה שם, אז איך אתה יודע שזה שם? איך אתה יודע? אולי, אני לא יודע, יכול להיות שכן, אבל איך אתה יכול לדעת?
זה כמו שהרמב"ם.
מה? אותו דבר.
הוא אמר, זה חלק
מהתורה. כן, אם זה נכון, אז זה שם. בסדר? אז אני אומר, לא נכון, לא כל מה שנכון נמצא שם. לא נכון, התורה לא חייבת להכיל את כל המידע הנכון שיש. גם המידע הנכון. מי אמר? למה ההנחה הזאת שבתוך התורה צריך להיות כל המידע הנכון שיש? אפילו באופן שהוא נורא עמוק, כי במיוחד אם אף אחד לא יכול להוציא את זה משם, אז בשביל מה לתמון את זה שם? סתם, בשביל העניין האינטלקטואלי שזה יהיה שם? מה נפשך? זאת אומרת, אם באמת אף אחד לא יכול להוציא את זה משם, אז בשביל מה להכניס את זה לשם? התורה נכתבה כדי שאנשים יוכלו לעשות בה שימוש. בסדר, יכול להיות, זה כמו הזכרתי את הספר הזה מירושלים, כן, שחזל ידעו את חוכמת האירופלן, רק הם החליטו בסוף לא, בכל זאת לא לבנות אירופלן, אני לא יודע בדיוק למה, וגם לרפא את כל המחלות והכל, כן, בסדר. וזה כל מיני אמירות שהן לא ניתנות להפרחה, אתה מבין, אתה יכול להגיד את זה, הכל נמצא שם והכל זה, בסדר, לא רוצה את הקטע, מספיק חכם, זה ברור, כמו הקנקן תהיה השמימי, כן, זה. כמו שאמרו חז"ל, להגיד כוח מעשה בראשית לבשר ודם אי אפשר. לפיכך סתם לך הכתוב בראשית ברא אלוקים. סתם לך הכתוב בראשית ברא אלוקים יכול להתפרש בשתי צורות. לפיכך זה לא נכתב, אלא כתבו בראשית ברא אלוקים, בלי להיכנס לפרטים. הצורה השנייה, להגיד כתוב בראשית ברא אלוקים, אני תדקדק בקוצי האותיות, תוציא את משוואת שרדינגר. אבל פסוק זה לא כתוב, לא כתבו שם את כל סיר זימנסקי, רק פסוק אחד בראשית ברא אלוקים, זה הכל. בסדר, אבל בעצם זה נמצא שם באיזושהי צורה למבינים, המבינים יכולים להוציא את זה שם. אני נותן לה אפשרות הראשונה, אבל לא יודע, סתם בגלל שאין לי ראיות. שזה לא כתוב שם בכלל. התורה לא נכנסת לעניין הזה, התורה אומרת בראשית ברא אלוקים, הוא ברא את העולם, זה לי כנסת השאלה איך ולמה ולפי איזה חוקים. עוד פעם, אני גם לא יודע. אני לא יודע, יכול להיות שזה שם ואני לא יודע להוציא. אבל כיוון שבינתיים עוד לא ראיתי מישהו שיודע להוציא, אז אני לא מבין מאיפה אני אמור לקבל את העובדה שזה כן נמצא שם. למה להניח שזה נמצא שם בכלל? אוקיי. צריך עוד בירור, האם חוכמת הטבע, כן, מה שהרמב״ם אומר, שפיזיקה ומטאפיזיקה זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ומעשה בראשית זה חוכמת הטבע. אז צריך בירור, האם חוכמת הטבע היא רק מה שאנשי המדע חוקרים, או יותר מזה. כאילו, נגיד שאנשי המדע חוקרים ויגיעו בסופו של דבר לכל הידע הפיזיקלי, מה שאנחנו קוראים היום ידע פיזיקלי. האם זה מה שנקרא חוכמת הטבע? ומה שאנחנו לא יודעים זה כי אנחנו עוד לא גמרנו את המחקר בפיזיקה, או שאפילו חוכמת הטבע, לא רק מעשה מרכבה, אלא גם מעשה בראשית, כן? גם זה אין הכוונה לפיזיקה, במובן הרגיל. זאת הערה שלא יכולה הייתה להיות כתובה אצל הרמב״ם. אצל הרמב״ם אין הבדל, אריסטו זה מסב ראשית, זה ברור, זה זיהוי מוחלט. יכול שאריסטו לא ידע הכל, בסדר, אבל באמת, ברמה עקרונית, המטריה שבה אריסטו עסק, זה נקרא מסב ראשית. היום, כיוון שאנחנו יותר מודעים למגבלות של המתודה המדעית, ועד איפה היא מגיעה, ועד כמה יש, נגיד, גבול עד איפה היא יכולה למשש, כן, עד איפה זה נגיש לעין או לשכל המדעי, ויכול להיות שיש משהו מעבר לזה בעולם עצמו, לא בעניינים רוחניים. יכול להיות שיש דברים שהם לא נגישים אלינו, אנחנו לא יכולים לדעת. אז כיוון שכך, הוא בעצם יכול לשאול עכשיו, האם בכלל, אפילו מעשה בראשית, לא רק מעשה מרכבה, האם זה בעצם מה שאנחנו קוראים פיזיקה? רק הפיזיקה המושלמת, אחרי שיגמרו את כל המחקר וידעו הכל. זה נקרא מעשה בראשית? או שלא, מעשה בראשית זה משהו שהוא מעבר לפיזיקה, משהו שעומד אולי בזרמת הפשטה גבוהה יותר. ודאי שיש בתורה ידיעות אמיתיות על סדר הבריאה, והחכמים והמעיינים יכולים למצוא אותן. אני לא יודע מאיפה הוודאות הזאת, אבל הדברים נאמרו בצורה סתומה באופן שלא נדע הכל. ואף מה שנדע לא נדע בוודאות. זה לא מפריע לי אגב. טוב, שום דבר אני לא יודע בוודאות, גם את ההלכה. שהתורה אומרת לי פסוק הלכתי, גם את זה אפשר לפרש בהרבה צורות, ויש על זה מחלוקות. וזה שאני מגיע, גם אם אני מגיע לאיזושהי מסקנה, מה לדעתי כתוב בפסוק הזה, אני לא מצפה להגיע לוודאות. אין וודאות בשום דבר. אוקיי? זה לא מטריד אותי בכלל. השאלה, האם אבל להגיע לידע לא ודאי, את זה כן אפשר. זאת אומרת, האם באופן לא ודאי אני יכול כן להוציא משם את תורת הקוונטים? בסדר, אני לא אהיה בטוח, אבל אפשר להוציא? אני לא יודע, זה, הרבה פעמים יש את השמה על, על, על הקפיצות, על הדילוגים האלה, דילוגי האותיות בתורה עם כל התורדים, הקודים והעניינים האלה. אז הם מחפשים בחיפושים סטטיסטיים, מוצאים את השם של הרוצח של סדת ליד השם של סדת בדיוק מינימלי, אחד ליד השני. זה, יש על זה כל מיני כאלה פרסומים. ותמיד השאלה שעולה כאן זה כמובן, למה לא הזהרת את סדת מראש? אתה תמיד מוצא את זה אחרי שסדת נרצח, אתה לא הזהרת אותו מראש. מצד שני, השאלה הזאת היא קצת לא פיירית, זה מה שאני רוצה לומר. דווקא במובן הזה, למרות שהלב שלי נוטה להזדהות איתה, אבל השאלה הזאת היא קצת לא פיירית. כי אתה לא יודע מה המשמעות של השם הזה עד שזה לא קרה. אתה היית יכול למצוא שכתוב ליד סדת, כתוב, אני לא יודע מה, מוחמד, כלשהו, לא יודע איך קראו לה רוצח שלו, בסדר? אבל אתה לא יודע שיהיה רוצח, אתה לא יודע שקוראים לו מוחמד, אולי לא יודע מה. אולי זה רק החמד שבסוף המוחמד, אני לא יודע. אז כיוון שכך, אתה לא יכול להזהיר מראש, זה תמיד רק אחרי שהאירועים קורים, אתה יודע את מה לחפש. זאת אומרת, המתקפה הזאת, יש בה משהו, אבל צריך להיזהר איתה. זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט. הרבה פעמים אתה מקבל, הדברים מקבלים משמעות אחרי שאתה מבין אותם. אז נגיד, אנשים שימצאו לי את תורת הקוונטים בדילוגי אותיות בתורה, אז אומנם יצחיק אותי, אבל יצחיק אותי בערבון מעובל. כי האמת שיש משהו בזה שקשה למצוא את זה בדילוגי אותיות לפני שאני יודע את זה. אז אם אני לא יודע את זה, אז גם אם זה נמצא שם, אני לא יודע שמצאתי משהו. אני לא מבין מה זה אומר. כל עוד לא הייתי מבין מה זה פונקציית גל, נגיד זה לא אחד המושגים בתורת הקוונטים, והייתי מוצא שבתורה מדברים על איזושהי פונקציית גל, לא הייתי מבין שמצאתי פה משהו בכלל. כי עוד כל עוד אני לא מבין שיש דבר כזה, אז איך אני יודע שמצאתי? אז לכן יש איזושהי בעיה מהותית באמת בלמצוא דברים, ויש משהו בזה שאתה יכול למצוא רק אחרי שגילית את זה מכיוונים אחרים, מבסיס אחר. זאת אומרת שזה נודע לך בכלים מדעיים, ועכשיו אתה יכול נגיד לנסות ולחפש את זה. אבל אתם יודעים, מצד שני, זה, אז, אם ככה זה תמיד חשוד. זאת, אני לא יודע מה לעשות עם דבר כזה. זה תמיד חשוד, כי אז זה בעצם אומר שאתה תמיד יכול לשתול דברים שאותם אתה יודע שצריכים להיות, אז אתה מוצא, ושם יש לי חשדות כבדים על, על הדילוגים האלה שם בתורה, כי אתה... האלגוריתם הוא בסך הכל די פתוח. זאת אומרת, יש כמה פרמטרים שמשחקים בהם. זה דילוג מינימלי על 70% מהטקסט, על 80% מהטקסט, על 60% מהטקסט, ואיכשהו זה נותן את, את הרוצח של סדאט ליד סדאט. אבל אם היית אומר, לא, אני רוצה תמיד דילוג מינימלי על 100% של הטקסט, אז לא היית מקבל את הרוצח של סדאט ליד סדאט. אתם מארגנים כמה פרמטרים בתוך האלגוריתם שלהם כדי לקבל איזשהן תוצאות. ולכן, עוד פעם, לא בדקתי את זה לעומק, כי זה באמת... אני לא יודע אם אפשר לבדוק את זה בצורה מלאה.
זה נכון בספרים אחרים?
מה? כן, עשו ניסיון גם על מלחמה ושלום, הרי המתנגדים עשו, השקיעו בזה לא מעט עבודה. עשו דילוגים על מלחמה, גם הם עשו, השוואות מול מלחמה ושלום, והם הראו שזה לא נותן. והמתנגדים עושים גם כן על שייקספיר ועל כל מיני זה, והם אומרים שזה כן נותן. עכשיו אני לא יודע, כי אתה יכול לשחק עם פרמטרים, כשאתה יכול לשחק עם פרמטרים, אתה תמיד יכול לשחק איתם באופן כזה שזה לא ייתן על מלחמה ושלום, אלא רק על התורה. יותר מזה, יכול להיות שבמלחמה ושלום יש קוד אחר שאיתו אתה תלך ואתה תגיע גם כן לאותו מידע. כל רוצח ונרצח שתיתן לי, אני אמצא אותו במלחמה ושלום, אני אמצא את הטכניקה למצוא אותו. זה לא בעיה, תמיד יש, אוקיי? רק שזה לא יהיה הטכניקה שעובדת בתורה, זה יהיה טכניקה אחרת. אז מה? מה מיוחד בטכניקה הזאת? כל עוד יש טכניקה למצוא את זה, אבל ברגע שאתה מארגן את הטכניקה כשהתוצאה ידועה לך, זה לא חוכמה. זה כמו ויטקנשטיין, פעם דיברנו על לפני כמה שנים דיברנו על העיקרון של ויטגנשטיין, following the rule, עקיבה אחרי כלל. אז הוא אומר שבעצם אין לנו דרך לעקוב אחרי כללים, זאת אשליה כללים, כי כלל תמיד מסתיים בווכולי, זאת אומרת לך וכדומה. אני אומר לך, מה אומר הכלל? תראה, מה שאומר הכלל זה ככה, אם יש לך 1 ועוד 2 זה 3, אז אתה מבין, ו-2 ועוד 3 זה 5, וכן הלאה, ותמשיך הלאה. אבל וכן הלאה הזה, עליו אני מדבר, תן לי את הכלל, איך אני יודע אם וכן הלאה זה ש-7 ועוד 10 זה 17, או וכן הלאה זה ש-7 ועוד 10 זה מינוס שליש?
אין כללים שאפשר לנסח אותם בצורה מובנית?
לא, אין. לדעתי אין כלל אחד.
אחרי כל... אחד, שניים,
אז אני עכשיו שואל אותך מה זה אחרי.
רגע,
כן, מבין, שואל אותך מה זה אחרי. אחרי זה, אתה מבין, זה שלוש הוא אחרי שתיים, אז גם ארבע הוא אחרי שלוש, וכן הלאה, אתה מבין מה זה אחרי.
אני מגדיר, אחד, אני מגדיר עד 9.
לא, אם אתה מגדיר עד 9 אז אין בעיה, זה לא following the rule.
רגע, ואחרי זה, בתחר אני מגדיר באמצעות.
אתה לא יכול. לא, אתה לא יכול.
לכל מספר עם מספר.
לא, אתה לא יכול. אני מבין, אבל לא תוכל לעשות את זה. לא תוכל לעשות את זה, כי אני תמיד אגיד לך, זה ויטקנשטיין מדבר על זה שם. אתה לא תוכל לעשות את זה בגלל שברגע שאתה תסביר לי את הכל עד 9, אני פתאום מ-10 אעשה משהו אחר לגמרי. אני, זה הדחולי של זה, זה מקראתי, זה היישום של זה. אתה לא יכול, לא תוכל. תמיד הגדרה מבוססת על מושגים או על מכניזמים שאותם תצטרך להגדיר עם וכולי. אין, לא תצא מזה, אני אומר לך, חשבתי על זה הרבה, אין סיכוי. לא תצליח לעשות את זה. אי אפשר לבנות בלי וכולי. אין כללים. יש כלל שאתה כאילו יכול להשתמש במושגים, אבל בתוך המושגים האלה יושב וכולי משלהם. זאת אומרת, אין, במילים אחרות, בעצם כשהוא מדגים את זה, זה הראיתי את זה אז על הלוח. דיברנו על הלוגיקה. אז הוא נותן שם דוגמה, 1, 2, יש לך סדרה, כמו במבחן פסיכומטרי. 1, 2, 3, 4, 3 נקודות. מה המספר הבא? אז כל אחד יגיד 5, נכון? אני יכול להוכיח לכם שהמספר הבא הוא מינוס 17 ושליש. אין שום בעיה. תדברו 1, 2, 3, 4, מינוס 17 ושליש, אוקיי? ועכשיו אני אבנה פונקציה, תנו לי 5 פרמטרים, A ועוד BX ועוד BN ועוד CN בריבוע ועוד DN בשלישים.
חמישה מקדמים אתה.
לא, חמישה מקדמים. אתה בונה את המקדמים כך ש-N ו-1 ייתן 1, N שווה 2 ייתן 2, 3, 4, מינוס 17 ושליש. זה הכל. עכשיו, מי אמר שהפונקציה היא דווקא N? אולי הפונקציה היא איזה פולינום מטורף אחר? אתה יכול לבנות איזה פונקציה שאתה רוצה עם הנתונים, עם התוצאה הנתונה לך מראש. אם התוצאה נתונה לך מראש, לא תצליח להראות קיומה של שום פונקציה, כי הכל אפשרי. אוקיי? אז תגיד שהלוחים את הכי פשוט, אבל גם מושג הפשטות צריך הגדרה. בדיוק. מושג הפשטות צריך הגדרה, אז עוד פעם שאלה איך מגדירים אותו. אי אפשר לצאת מזה. זאת אומרת, זה לא עובד. עכשיו פה אני חוזר אלינו, מה זה אומר בעצם? שברגע שאני כבר מצויד בתוצאה, ועכשיו אני מחפש את הפונקציה שתיתן אותה מתוך התורה, בסדר, אני תמיד יכול, אז אני אמצא את זה גם במלחמה ושלום. תנו לי סדרה של צמדי מילים, כן? סדאת ומוחמד, רבין ויגאל עמיר, רוצח ונרצח, נגיד סדרה של רוצח ונרצח, האם אפשר למצוא את זה במלחמה ושלום? בטוח שאפשר, בקלות אני עושה את זה. לא יודע, קלות, בקלות עקרונית. שום בעיה. אני אמצא את המקומות האלה בטקסט, ואני ארגן אלגוריתם כזה, שעל השם הזה הוא ייתן את זה, על השם הזה הוא ייתן... אין שום בעיה, אני יכול תמיד לבנות אלגוריתם כזה. זה לא בעיה. אוקיי? מה הוא אומר? ברגע שאתה יכול תמיד לבנות אלגוריתם, אז זה לא אומר כלום.
אבל הטענה
היא שבתנך האלגוריתם
חוזר על עצמו.
כן, אבל אני
אומר,
חוזר על עצמו.
אז אני אומר לך שאתה לא תמצא אלגוריתם שחוזר על עצמו.
זה מה שהם אומרים, והמתנגדים שלהם אומרים שכן, מוציאים. למה? כי יש פרמטרים פתוחים. אלגוריתם שהוא לא אלגוריתם, יש בו פרמטרים פתוחים. אתה משחק עם הפרמטרים. אז עוד פעם, לא בדקתי, אני לא יודע, אבל לבדוק את זה זה סיפור מההפטרה, אני לא בטוח שבכלל אפשר. הייתה איזה הרי ועדה, הקימו מהאוניברסיטה העברית, ועדה, הקימו על זה, אומן ישב שם ופירסטנברג, ועוד שלושה מתמטיקאים מאוד מכובדים ישבו שם, בהתחלה הם טענו שיש בזה משהו, הם בדקו את העניין והיה שם ויכוח גדול, גדול בתוך האוניברסיטה העברית, אז הם טענו שיש, ואחרי זה אומן חזר בו, זאת אומרת שהוא לא השתכנע. זאת אומרת שיש בזה משהו. עכשיו אני מניח שהוא מתמטיקאי לא ראה אומן, אז אני אומר עוד פעם, לא בדקתי את זה עד הסוף, אבל זה לא טריוויאלי, לא טריוויאלי, יש שם הרבה משחקים. אני פעם אחת שלחו אותי לגבעתיים מהישיבה כשהייתי בנתיבות עולם, אז ביקשו ממני ללכת בגבעתיים, היה חוג בית של ויצטום, דורון ויצטום שהוציא את הספר הזה של יחד עם ריפס על הדילוגים, שהוא נתן שם חוג בית לאיזה סטטיסטיקאים מבר אילן, אני לא יודע, שם הסביבה שם, לא יודע, כל מיני סטטיסטיקאים התקבצו שם, או מתמטיקאים, והוא נתן להם שם את ההרצאה על העניין של הקודים.
סטטיסטיקאים, מתמטיקאים,
לא משנה, אבל לא, סטטיסטיקאים...
מתמטיקאים.
כן, באוניברסיטה, לא מן הצמח. לא, לא מזלזל מן הצמח, אני לא יודע, יכול להיות שהיא טובה, אבל אני אומר, אני מתכוון אנשים מתמטיים. אז ישבתי שם והוא ככה, הוא דיבר על זה, לא שכנע אותי, הוא לא שכנע אותי באמת, לא, זה גם נטיית לב, לא בדקתי, כי לבדוק את זה, אני לא יודע אם אפשר בכלל, זה כל כך הרבה פרמטרים לשחק איתם, שזה היה נראה לי מסריח, זה היה נראה לי מין משהו שאתה בעצם מתאם אותו כדי להגיע לתוצאות, מצד שני אי אפשר שלא, כמו שאמרתי קודם, בלי שאתה יודע את התוצאות, אתה לא יודע שמצאת משהו, אז יש פה איזשהו... קושי מובנה בלבדוק האם זה רציני או לא, אני לא יודע, לא... אוקיי, גם הידע העצמאי של האדם הולך ומתפתח, וזהו תהליך שלא ייגמר לעולם. גם זאת השערה מעניינת, מי אמר? הוא נורא נחרץ בנקודות מסוימות, הרב דליה. אולי זה ייגמר פעם, אני לא יודע.
יש אינסוף ידע.
קודם כל, מי אמר שיש אינסוף ידע?
אינסוף קשרים בין ה...
אבל אינסוף קשרים האלה יכולים להתבסס על מספר קטן של חוקים. ככה אפילו מאמינים היום. ברגע שהגעת לחוק האחד ששולט על הכל, אז גמרת. חלומו של איינשטיין, כן? תורת השדה המאוחד.
מה זה גמרת? מבחינה מסוימת גמרת. אבל דניאל, מה לחקור?
כל השאר זה אידך זיל כמו. כל השאר זה רק...
הוא לא אמר שלא נגיע לחוק אחד שמתאר את הכל, אבל
דניאל... חוק אחד שמתאר את הכל, אז אנחנו יודעים הכל. לא משנה שלא יישמנו אותו על כל סיטואציה. אנחנו יודעים הכל. חוק אחד,
אם אני... אבל
בסדר, אבל זה לא לדעת עוד, אז אנחנו יודעים את זה כבר בתוך החוק.
במכונה
שתכננו אותה בעצמנו. נכון, באמת זה נכון. זה באמת לא מדע. נכון? זה לא מדע. מחשב זה טכנולוגיה. עכשיו כבר התייאשו מזה. כל מה שממשיכים מגלים עוד דבר חדש ועוד משהו ועוד משהו וכך לעולם. להגיד הכל אי אפשר, אבל חלקים קטנים מידיעת מעשה בראשית אכן נמסרו לאדם. והתחושה שלי כשאני קורא את המשפטים האלה זה שגם הוא בעצם מאמין שהכל נמצא שם. לא הכל נגיש לנו, זה סתום שם, זה זה, ואני עוד פעם, אני אומר, אני לא יודע מאיפה ההנחה הזאת. זאת אומרת, למה להניח שזה שם, בפרט אם ההנחה היא שאנחנו לא באמת יכולים להוציא, בטח לא את הכל. אז משום מה להכניס את זה שם, אם זה לא. אפשר להגיד, זה להכניס את זה שם, לא בשביל שאנחנו נדע, אלא יש איזה מטעם בין התורה להסתכל באורייתא וברא, מה כן תמיד מביאים את המדרש הזה, שהוא ממש לא אומר את זה, אני חושב, אבל לא משנה.
הפוך פה והפוך בה.
כן, הפוך והפוך בדקולה בה וכולי, והפוך בדקולה בה, אתה יודע למה, כי מה שאתה חושב שנכון, אתה תמצא את זה שם, זה ברור.
אבל זה לא כל דבר.
כן, ברור.
על כל דבר בחיים.
גם הדבר וגם היפוכו, הכל נמצא בתוכו.
אבל לא רק זה, בכל דבר.
נכון, נכון, לכן אני אומר, זה אמירות ריקות. אז אני לא יודע, קיצור, אני חושב, הריח שלי אומר שגם הוא חושב שהכל נמצא שם, אבל הוא יותר מפוקח במובן הזה שהוא מבין שלא הכל נגיש לפחות, ובטח לא לכולם. ושוב, התורה אינה מלמדת אותנו לימוד מקצועי מסודר. אם אתה רוצה ללמוד מקצוע, אני אומר שהיא לא מלמדת אותי לימוד מקצועי, נקודה. לא מסודר. לכן אני אומר עוד פעם, התחושה היא איכשהו שאצלו, הכל נמצא שם, אבל זה לא מסודר, לא מביאים לך את זה פה בתור, זה לא ספר לימוד בפיזיקה. או ביולוגיה, או לא משנה, מה שלא יהיה. אם אתה רוצה ללמוד מקצוע, אל תצפה שהתורה תלמד אותך. לכו ותלמד אותו בעצמך, כמו שלומדים מקצוע. התורה אינה מלמדת איך להיות סנדלר. היא מלמדת איך להתנהג. בסדר? עכשיו פה, כבר יש כן טענה יותר חזקה. הלא מסודר, זה מה שאמרתי קודם. לא מסודר, זה אומר שזה שם, רק לא, זה לא ספר לימוד. לא תצליח להוציא את זה משם. פה הוא כבר אומר יותר מזה. התורה לא מלמדת איך להיות סנדלר, כי זה לא עניינה. היא מלמדת אותך איך להתנהג. אז זה כבר אמירה אחרת. זאת אמירה של איך להיות סנדלר לא נמצא בכלל בתורה, כי זה לא המטרה שלה. המטרה של התורה זה ללמד את הסנדלרים איך נכון לנהוג, לא איך להיות סנדלר. זה שאלה מקצועית. למשל, היא מלמדת שלסנדלר אסור לגנוב, אסור להונות את לקוחותיו. זאת אמירה שהיא לגמרי שונה, מה שאמר קודם. כי בעצם, קודם הוא אמר שהסנדלרות נמצאת שם, זה רק קשה להוציא. אז הוא אומר, יכול להיות שהוא מתכוון, שנייה אחת, יכול להיות שהוא מתכוון הלאה, הוא אומר, נכון, הסנדרות באמת נמצאת שם, למה קשה להוציא? כי באמת לא כל כך צריך, ליחידי סגולה שרוצים להוציא את הסנדרות מתוך התורה, אולי יצליחו.
למה שזה יש?
לא יודע, זה מה שמעתי קודם, נכון, אני לא יודע. אבל מה שחשוב לתורה שזה, כל אחד אמור להיות יכול להוציא, זה איך צריך להתנהג, מה נכון, איך נכון לנהוג. עשית על העיר?
שהתורה עוסקת באיך להתנהג, וביי דה ווי נזכרו כמה דברים בענייני העולם. זה לא שכל הדברים,
בסדר, אמרתי, אני לא יודע, הוא לא כותב דברים מפורשים. חוש הריח שלי אומר שהוא מדבר רק על הנגישות, לא על זה שזה לא נמצא שם בכלל, אבל בסדר, אני לא מתווכח על זה. על זה דיברנו גם כן פעם, אני חושב. הגמרא הרי אומרת, אם חזקה אפשר להוציא ממון. חזקה אין אדם פורע תוך זמנו, למשל, כן, הסוגיה בבא בתרא, בדף ה. הגמרא אומרת שם שאם ראובן תובע את שמעון, תביא לי 100 שקל של אביתה ממני, וההלוואה הייתה ל-30 יום, והוא תובע אותו אחרי שבוע. בסדר? ושמעון אומר, פרעתי. אז בעצם מחייבים אותו לשלם. למה? כי חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. זאת אומרת, אם היה לך זמן 30 יום להחזיק את ההלוואה, אם אתה טוען שפרעת בתוך השבוע הראשון, תוכיח. זאת אומרת, הסבירות היא שאתה לא פרעת. ההנחה היא שאין אדם פורע תוך זמנו. עכשיו בוא נגיד לצורך הדיון שאנחנו חיים במציאות שונה, ובמציאות הזאת אדם כן פורע בתוך הזמן. למשל היום, אם לבנם יש כסף, אז יכול להיות שהוא יעדיף לפרוע בתוך הזמן ולא לשלם את הריבית על ההלוואה. היום עם כל היום היתר עסקה וכל העניינים האלה, אז לוקחים ריבית. ויש יש ריבית, זה כבר משחק לא פשוט. אז יכול להיות שעדיף לפרוע עכשיו, לא לחכות עם הכסף הלאה, בעולם בלי ריבית. אז זה נשמע הרבה יותר פשוט. אוקיי? אז נגיד שהמצב השתנה. אז מה, אז אני עדיין צריך להגיד חזקה אין אדם פורע תוך זמנו, כי כתוב בגמרא. ויבוא בן אדם ויגיד פרעתי אחרי שבוע.
זה מציאות.
נכון? ודאי שלא, זה יכול להשתנות. עכשיו, השאלה המעניינת יותר, זה ברור, כמעט ברור. לפעמים אני רואה אפילו כאלה שחושבים לא ככה, אבל זה פשוט. אבל השאלה, אוקיי, עכשיו מה הטעם ללמוד את הסוגיה? עכשיו לחוק את הסוגיה הזאת מהגמרא. זה גם אמר, זה כבר לא רלוונטי. לא, זה רלוונטי. למה? כי מה שהסוגיה הזאת באה ללמד, זה לא את העיקרון הפסיכולוגי שאדם לא פורע בתוך הזמן. מה שהסוגיה הזאת באה ללמד זה שאם יש לך עיקרון פסיכולוגי, על בסיס העיקרון הזה אתה יכול להוציא ממון. עכשיו, אם העיקרון הפסיכולוגי היום הוא הפוך, אדם פורע רק בתוך הזמן, סתם, רק בשביל הדוגמה, אוקיי? אז אני אקח את הסוגיה הזאת עצמה, וממנה אני אוציא את ההלכה, שאדם שאומר לא פרעתי אחרי שבוע לא נאמן. הסוגיה נשארת רלוונטית, אבל למה היא רלוונטית? זה אני? סליחה. הסוגיה הזאת נשארת רלוונטית, בגלל שאני מבין שמה שהסוגיה הזאת אומרת זה לא את העובדה הפסיכולוגית שאדם לא פורע תוך זמנו, אלא את העיקרון המשפטי, מה נכון לנהוג, מה אתה צריך לעשות ברמה המשפטית, לא את העובדה של העובדה פסיכולוגית היא גם עובדה, אוקיי? התורה והגמרא לא באות לא באים ללמד אותנו עובדות. העובדות לפעמים הן מצע שעל בסיסו מעבירים לנו עקרונות. אם היו אומרים לנו באופן כללי, כשיש לך השערה או סברה לכיוון מסוים, אתה יכול להוציא ממון. זה לא מספיק טוב. אתה צריך להגן את זה בדוגמה. אתה לוקח דוגמה מעולמם של חכמים. זה אומרים שאם אדם פורע בתוך הזמן, זה בלתי סביר. אז אם אדם אומר פרעתי, תוציא ממנו את הממון. וזה מצוין, כך באמת צריך ללמד. אתה צריך להדגים את העיקרון. אתה לא יכול לדבר על עקרונות מופשטים וזהו. אבל זה לא, לפעמים אנחנו נשבים בקסמו של התווך, במקום להבין מה עובר דרכו. מה שעובר דרכו זה עיקרון נורמטיבי, עיקרון משפטי. זה שמשתמשים בתווך עובדתי מסוים כדי להעביר דרכו את העיקרון הזה, לא נותן שום קדושה לתווך. זאת אומרת, אם התווך הזה השתנה, אז הוא השתנה. זה לא נקרא ללכת נגד הגמרא, להגיד היום שאדם לא פורע בתוך הזמן, או בנושאים יותר עדינים, תו למי תו תנדו. חזקה של תו למי תו תנדו מלמי תו ארמלו. כן, שאישה מעדיפה להישאר עם בעל גם אם הוא על הפנים. למה? כי היא רוצה להיות בזוג, היא לא אוהבת לשבת לבד. זאת החזקה, כתוב בגמרא. הרב סולובייצ'יק כותב שהחזקה הזאת ירדה מסיני, היא לא משתנה אף פעם. הרב סולובייצ'יק, שרק כל היהודי שכן, עכשיו ברור שאין לי ספק שלא האמין בזה לרגע אחד. זה פולמוסי, זה, אין מה לעשות, כי היו מתקפות חזקות מצד... כן, לא, ברור, אבל אני משוכנע שהוא לא האמין בזה. עוד פעם, מאותה סיבה שאמרתי קודם. כי זה כל כך לא נכון, והוא היה איש חכם, כך שברור לי שהוא לא האמין בזה. עוד פעם, זה לא פרשנות לדבריו, אלא זאת המחאה הפריורית שאני שותל את זה בדבריו, אני יכול לבחור או להציג אותו כאידיוט, או להציג אותו כטקטיקן. וכיוון שאני רוצה לפרגן לו, אז אני מציג אותו כטקטיקן. טקטיקן זה שם מכובס לשקרן, כן? זאת אומרת, אלה שתי האפשרויות, אין פה אפשרות שלישית. אני אומר, אם אני רואה היום שהמצב השתנה, הרבה מאוד נשים לא מוכנות להתפשר ולא מוכנות להינשא למישהו אם הוא לא נראה להם, אז זה אומר שהיום המצב הוא כבר לא מה שהיה פעם. באיזה אחוזים וזה צריך לבדוק. עדיין יש נטייה כזאת, בסדר. זה לראות עד כמה, אצל כמה נשים, מה, אפשר לעשות איזשהם סטטיסטיקות או לנסות ולבדוק את זה. הצעתי פעם לארגוני נשים שככה הייתי בקשר, שמדי פעם פונים אליי עם עניין של אגונה בעקבות הסיפור ההוא. עכשיו גם כן יש לי איזה סיפור. אז אני כל הזמן יושב עליהם, תעשו פעם מחקר. כי אם אתם תעשו מחקר מסודר, מה נשים מעדיפות היום? תעשו סקר מסודר, עם מכון מבוסס, מאמן, שיודע לעשות את זה, מן הצמח, כן? בהנחיה רבנית, כי צריך לדעת איך לשאול את השאלות ואיזה שאלות לשאול, כי זה עדין קצת, איזה שאלות לשאול שם, ותוציאו מסקנה שהיום אין את החזקה תו למי תו תנדו, עובדתית, זה הכל. עם זה אני חושב שלא מעט פוסקים יהיו מוכנים להשלים, נדמה לי. כל עוד אין... דווקא מינה מאוד גדולה. אם מתגלים דברים מטורפים אחרי הנישואין, השאלה אם האישה בכלל התכוונה להתקדש. אז אם היא רוצה בן זוג בכל מקרה, אז אומרים כן בטח, מה בסדר, היא מוכנה הכל, בעל מוקש חין, בעל לא יודע כזה, אחר, הכל היא מוכנה להתפשר, שתם לבית אבטנדו. בעל מכה, כן, כל מיני דברים כאלה. אני אומר שהוא היה בעל אופי מכה עוד קודם, כי הוא מכה רק אחר כך, אז עוד פעם דיון ניואנס אחר. הוא עשה מכה, כן, אבל אם הוא היה מכה עוד קודם, נגיד רק בשישי יותר פשוט. אז אני אומר, ברור שנשים לא מוכנות לשלים עם זה היום. איך אפשר להמשיך עם העניין הזה של התו למי תו תנדו רק כי זה כתוב בגמרא? לא, זה כמו להם...
ושם גם מבחינים בין גבר לאישה, כי אצל גבר לא
כן, נותנים את החזקה. אצל גבר לא, כי אין תו למי תו תנדו. גבר גם אגב לא צריך את זה, כי הוא יכול לקחת שתי נשים. אבל זה עוד פרשייה. אבל אני אומר, למה את החזקה שאין אדם פורע תוך זמנו אתה מוכן להגיד שזה משתנה? אני בטוח שאף אחד לא יתווכח על זה, שהחזקה הזאת יכולה להשתנות בנסיבות שונות. נכון? אז למה את התו למי תו תנדו לא? כי זה נוגע לאישות כמובן, וזה פמיניזם ושוויון, ונורא מפחדים מהעניין הזה. בסך הכל זה אותו דבר. השתנתה המציאות לכל היותר. נגיד, אולי לא השתנתה, תבדוק. בוא נבדוק ונראה מה נשים כן מעדיפות, ומה נשים לא מעדיפות, ונראה, זה הכל. אבל בסך הכל זו קביעה עובדתית, אין בשום דבר קדוש. השאלה מה עושים עם זה? ברגע שאני מגיע לאומדנה פסיכולוגית של אישה או של גבר או של בן אדם, לא משנה איזה, אני יכול עכשיו להשתמש בזה בפרשנות של חוזים, או בהתניה מכלל על חוזה, שאנחנו על זה לא היינו מסכימים כשחתמנו את החוזה, כן? זה איזושהי פרשנות על מה היינו אומרים לו היינו יודעים, בסדר? אז זה כבר עיקרון הלכתי, את זה אתה צריך לראות מהגמרא, מתי עושים את זה, איך עושים את זה, אבל מה התשתית העובדתית שבה אנחנו משתמשים, זה תלוי בנסיבות, זה יכול להשתנות, פעם זה כך, פעם זה אחרת. אין לזה שום דבר קדוש בתווך העובדתי שדרכו עוברות אלינו הנורמות. מה שחשוב זה הנורמות. תורה זה הוראה, מה לעשות. התורה זה לא אוסף של עובדות, וכאן אני מקצין בעצם את מה שהוא אומר. התורה לא באה לספר לנו עובדות, התורה לא באה ללמד אותנו לא על פסיכולוגיה של אנשים, ולא על היסטוריה, ולא על פיזיקה, ולא על שום דבר כזה. התורה בסך הכל מיועדת לחנך אותנו, להגיד לנו מה צריך לעשות, מה אסור לעשות. עכשיו, זה כמובן נעשה בתוך תווך של מציאות. אתה מדבר על, 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 על מציאות, אתה צריך לשתול את הדברים בתוך המציאות, אתה לא יכול לדבר באופן מופשט לגמרי. אבל המציאות אין בה שום קדושה, המציאות יכולה להשתנות. הוא פרה את ראש האישה, כן, בסוטה שמה, שמשם לומדים את כיסוי ראש לאנשים. בסדר? הוא פרה את ראש האישה, זה לימוד מאוד בעייתי. ושבסך הכל, וזה יש שתי לשונות ברש"י בכתובות, ושבפשטות מה שזה רק אומר, שאז נשים נהגו לחסות את הראש. זה אתה יכול להוציא משם. כי עובדה שאומרים שברגע שזה קורה, תפרה את שערה. משמע שבלי זה, הוא כנראה לא היה פרוע. אפילו את זה לא בטוח שהייתי מוציא. אם הוא מכוסה, אז תפרה. אולי לא, לא, בסדר. אבל נגיד שזה מלמד אותי שהשער היה מכוסה. מי אמר שאפשר ללמוד מכה שצריך לחסות? זה הרי לימד אותי עובדה. זה לא לימד אותי נורמה. עכשיו, זה לימוד בהגמרה. זה לימוד בהגמרה כבר. לא, לא של המצאה של היום. אבל אומר, זה, זה, זה בעייתי קצת העניין הזה. יש לפעמים העובדות מתערבות מאוד בנורמות. לפעמים, אתה יכול להגיד, נורמות הצניעות של אז היו כאלה, אבל מי אמר שזה חייב להיות כל, להישמר כל הזמן לכל, לכל הדורות ככה? לא יודע. חזר מניחים שכן, במקרה המסוים הזה. בחזקה אם אדם פורה טוב זמנו, אני לא חושב שכולם יסכימו ש, שזה אמור להיות נצחי. מה, למה, נכון, למרות שאז זה היה כך, ברור שזה היה כך. גם היום יש נטייה כזאת, אם אין ריבית ואין זה. אתה תחזיק את הכסף עד שאתה יכול, אבל עוד שגם רוצה להוריד מהלב. אם יש לך כסף, אז אתה כבר מחזיר את ההלוואה, גם זה יכול לקרות, זה לא... טוב, קיצור, אז אלה הסנדלר ואיך ראוי לנהוג, מה שהוא אומר פה, זה שהתורה עניינה ללמד מה לעשות, מה מותר לעשות, מה צריך לעשות, מה אסור לעשות, ולא את העובדות. העובדות הן תווך שבתוכו העסק הזה מתנהל. יש בעל התניה כותב, גם רב חיים וולוז'ינר, כותבים בצורה מאוד דומה, למרות שזה כמובן שני מתנגדים, הם כותבים שההלכות זה בעצם הלבושים של התורה, זה לא התורה. מה זה המלך, והלבושים זה האופן שבו הוא מופיע לעינינו. אתה רק רואה את, ה, את, ה, את הכסות החיצונית של הבן אדם, אתה לא יודע מה יש בפנים, ואם אנחנו נמשיך את זה, אתה לא רואה את הנשמה שלו, אתה רואה את הגוף שלו, אתה רואה את מה שמופיע לעיניך בעולם הזה. אז מה זה הבן אדם? הבן אדם זה הגוף? לא, הגוף זה תווך שדרכו הנשמה מצליחה לפעול בעולם. נשמה שלא מחוברת לגוף לא יכולה לפעול בעולם. זאת אומרת, הגוף הוא הקישור של הנשמה לעולם הפיזיקלי. כך דרכו היא יכולה לעשות פה דברים, היא יכולה לפעול, היא יכולה ליצור קשר עם אנשים, היא יכולה, ככה היא מופיעה פה. ברגע שנשמה ניתקת מגוף, אז אין לה משמעות בעולם הזה. היא לא מופיעה פה, היא לא משפיעה פה, היא מנותקת ממנו. נכון? האם זה אומר שהאדם זה הגוף? לא. האדם זה הנשמה. הגוף זה לבוש של הנשמה שדרכו זה מופיע. גם פה, הכלל שכשיש לך אומדנה או חזקה, אתה יכול להוציא ממון, זה הנשמה של העניין. איך זה מופיע בפועל? מה הלבושים הפרקטיים? איך אנחנו רואים את זה? שאם אנחנו רואים שאדם אומר פרעתי בתוך הזמן, אנחנו לא מאמינים לו. אבל זה בתוך סיטואציה מסוימת. אם, לא יודע מה, האבולוציה תמשיך להתקדם, ועוד כמה אלפי שנים, הגוף שלנו, לא גם אלפי שנים, כבר לא בטוח, הגוף שלנו יראה לגמרי אחרת. אז מה, אנחנו לא נהיה בני אדם? נהיה בני אדם עם לבושים אחרים. זה בסדר, זה לא, הגוף הוא הלבוש. עכשיו, זה בסדר, נכון? דרך הלבוש אתה יכול לפגוש את הנשמה. אין לי דרך לפגוש את הנשמה שלא דרך הלבוש, לא דרך ההופעה שלה בעולם. אבל עדיין, אין קדושה בגוף עצמו. הגוף הוא רק התווך שדרכו העסק מופיע. אז גם בגמרא או בתורה, העובדות זה התווך שדרכן מופיע, מופיעים ההיבטים הנורמטיביים, ההלכתיים. אבל זה התורה. התורה זה אוסף הנורמות. התורה זה לא העובדות. וכנה לגבי בריאת העולם, לא רק הסדלרות וכל הדברים האחרים. בסך הכל התורה לא באה ללמד לא היסטוריה ולא פיזיקה. יכול להיות שדרך התיאור של התורה בהיסטוריה ופיזיקה וכולי, היא באה ללמד דברים. סביר להניח, אחרת זה מה זה נכתב. אבל היא באה ללמד לא את העובדות כשלעצמן. העובדות הן לתווך שדרכו מלמדים. זה לא פותר לגמרי את כל הסתירות כמובן. כי עדיין, אבל התורה משתמשת בעובדות האלה, בתור תווך. למה להניח שהיא משתמשת בעובדות לא נכונות בתור תוות? זה סתם לא הגיוני.
שנה כמה אתה הולך רחוק. נניח שנת שמיטה. התורה למדה שנת שמיטה כי רובם של הציבור היו חקלאים. ולכן היא עשתה שנת שמיטה כדי לעשות איזשהו סוצה. אבל אולי באמת, השאלה כמה אתה מוכן ללכת עם זה?
לא יודע.
לא, לפי הקו שאמרת...
אני אומר, נכון, אפשר להגיע עם זה מאוד רחוק, לא יודע. אמרתי, בגמרה עצמה אנחנו רואים את ההתייחסות הזאת, נגיד בכיסוי ראש, או בהרבה מקומות אחרים, כן רואים שהגמרה לוקחת ברצינות גם את העובדות. אבל כשאתה עושה את הניתוח הלוגי הזה, אז אתה מבין שבעצם עובדות יכולות להשתנות. אני לא מבין למה לוקחים את זה בצורה כל כך מחייבת.
יותר קל לתקוף, נקרא לזה, עובדות בתקופת הגמרה או בתקופת המשנה, מאשר עובדות בתקופת התורה.
למה? גם עובדות כבר, אמרתי קודם, כמו כיסוי ראש. אותו דבר. אז בתקופת התורה נהגו, נגיד, לחסות את הראש, אז מה? מה זה אומר? זה אומר, מי אמר שהם היו יותר צנועים? אולי הם היו פחות צנועים מהיום? למה להניח שמודל הצניעות זה מה שעשו אז? על בסיס מה מבוססת ההנחה הזאת? לא יודע.
זה לא רק זה, אלא גם הפסיקה לא תהיה מציאותית. זאת אומרת, אם באמת השתנתה החזקה בעובדות, יושב בדין ונותן פסק דין אנכרוניסטי, לא לעניין. אתה עומד שם ואתה לא מבין על מה הוא מדבר.
לא, לא רק זה, זה לא נכון. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. עזוב את
הפסק הזה. זה אני לא יודע, אבל אם אתה אומר...
אם הקדוש ברוך הוא באמת מה שהוא רוצה זה את הנורמות, לא את העובדות, אז מה שאתה עושה אתה עבריין. נגיד, אם היום היה צריך, נגיד, להכשיר נשים לעדות. זה כתבתי פעם באיזשהו מאמר. נגיד שהטיעון הזה הוא, העליתי שם איזשהו טיעון, לא משנה. נגיד שנשים באמת, אני באמת, באמת צריכות להיות קשירות היום לעדות. בסדר? כי המצב השתנה, נשים של היום זה לא כמו של פעם, נגיד, לצורך הדיון. עכשיו, אנשים אומרים, טוב, בוא נלך אבל על בטוח, אתה לא יכול לדעת, אז בוא נשאיר אותם פסולות. למה זה נקרא ללכת על בטוח? באות שתי נשים ואומרות שראובן רצח את שמעון. עכשיו, אתה מוציא את ראובן זכאי, כי שתי הנשים הן העדות. זה לא מחיר. זה נקרא ללכת על בטוח? מה בטוח פה? יש מחיר לכל החלטה. אתה צריך לקבל החלטות, זה לא... מה זה ללכת על בטוח? לכל דבר יש מחיר. אוקיי. בכל אופן, אם התורה, זה הדוגמה שהוא מביא פה היא דוגמה יפה, אם התורה מלמדת אותנו על בריאת העולם בעשרה מאמרות, הרי זה כמו שאומר התנא באבות, כי בעשרה מאמרות נברא העולם, זה בעצם התיאור, זה הסיכום החזלי של התיאור של התורה לבריאת העולם. ויאמר אלוקים, עשרה מאמרות, בעצם העולם נברא, וזה התיאור החזלי בפרקי אבות. אז כתוב שם ככה, בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה תלמוד לומר? ולא במאמר אחד יכול להיבראות, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. זה מדרש יפה באמת לעניין הזה, כי מה שהוא אומר בעצם זה שלמה העולם נברא בעשרה מאמרות? מה זאת אומרת? כי צריך עשרה מאמרות כדי לברוא אותו. לא. למה? כדי לתת שכר לאלה ולתת עונש לאלה. ואת המטרה היא מטרה נורמטיבית התנהגותית. גם כשמלמדים אותך את הפיזיקה, עשרה מאמרות נברא העולם, המטרה בעצם זה מה תעשה עם זה. זה לא, המטרה היא לא הפיזיקה כשלעצמה. ועוד פעם אני אומר, זה לא פותר אוטומטית את הבעיה, כי עדיין הפיזיקה אמורה להיות נכונה. למה ללמד את הלקחים הנורמטיביים דרך פיזיקה לא נכונה? בסדר, אבל עדיין זה מקהה קצת את הקושי, כי המטרה היא לא הפיזיקה. בסדר? אבל שימו לב קצת, רק מבחינת, זה נורא יפה הדוגמה הזאת, אבל כשמסתכלים בה, זה לא בדיוק מה שכתוב במדרש שם. כי המדרש שם לא מסביר למה התורה כתבה את עשרת המאמרות. המדרש מסביר למה הקדוש ברוך הוא בחר לברוא את העולם בעשרה מאמרות, ולא באחד. זה משהו אחר קצת. זה לא בא ללמד אותי למה התורה כותבת דברים. זה בא ללמד אותי למה הקדוש ברוך הוא בחר לברוא את העולם כך, כי הוא רצה שנלמד איזשהו לקח. נכון שכמובן, אחרי שהוא עשה את זה, אז גם בתורה הוא צריך לכתוב את זה כדי שנוכל ללמוד, אחרת איך נדע.
כלומר, מבחינת הפיזיקה הוא יכול היה לעשות גם
בדיוק. אחרת. הוא היה יכול לעשות גם במאמר אחד, וזה הסבר למה הוא בחר פיזיקה אחרת, לא למה התורה בוחרת לתאר את זה כך. אבל עדיין אני חושב שיש בזה משהו, כי אחרי שהוא בחר לברוא את העולם בעשרה מאמרות, הוא צריך איכשהו לכתוב את זה בתורה, כי אחרת איך נדע שהוא ברא את זה בעשרה מאמרות. איך נלמד? אז נכון שכך, בגלל זה גם כתוב בתורה. אני חושב שכן, זה לא לגמרי יוצא מפשוטו מה שהוא עושה פה למדרש הזה. כלומר, תראה איזה עולם יפה ומשוכלן נברא והוכן לך, אתה האדם האחרון למעשה בראשית, ויזהר שלא תחריב אותו. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. איך מחריבים את העולם או מקיימים אותו? התורה מלמדת בהמשך, כאילו בחלק הנורמטיבי. דיברתי על הראשי הראשון בראשית, שאומר שלמה התורה לא התחילה בחודש הזה לכם ראש חודשים. אז הקושייה הזאת מבוססת על זה שהתורה בעצם אמורה להכיל רק מצוות, נכון? אז מה הקושייה? ברור שההנחת היסוד היא שהתורה אמורה להכיל רק מצוות. ואם יש משהו שהוא לא מצווה, ספר ורבע הראשונים הם לא מצווה, אז השאלה היא למה הם שם? יש שם כל מיני תשובות, אבל התשובה באופן הבסיסי זה מה שהוא אומר פה. זה תשתית בסופו של דבר כדי להגיע למצוות. המטרה של התורה בשורה התחתונה זה המצוות, ולכן אגב, באמת עיקר הלימוד, גם בלימוד תורה, אני חושב שזה הלימוד ההלכתי. לא הלימוד האגדי או הלימוד הסיפורי, כאילו החלקים הסיפוריים של המקרא, כי הם בעצם אמורים להיות התשתית לחלק הנורמטיבי. בסופו של דבר, העיקר זה, ולכן אני חושב שבאמת נכון עושות הישיבות והחינוך הישיבתי הזה, שרואה בהלכה את המוקד של לימוד תורה, ולא בדברים שמסביב. התורה מלמדת בהם, זוהי כל התורה כולה, מצד המטרה המוסרית, התורה, כולל מעשה בראשית, שייכת לכל אדם. זה יכולה ללמד על ידי כל אדם, זה מה שצריך לעשות. לעומת זאת, האמיתות של מעשה בראשית שייכות רק לחכמים המסוגלים לעיין בהן, והן בבחינת סוד השם ליראיו. פה כבר רואים יותר ברור מה שאמרתי קודם, שהוא מניח שהכל שם, רק לא לכולם זה נגיש. מה שצריך להיות נגיש לכולם זה רק החלק הנורמטיבי. את הפיזיקה זה רק לחכמים יודעי דבר, לא פגשתי אותם עדיין, את החכמים יודעי דבר האלה שהצליחו להוציא ממצאים פיזיקליים מתוך התורה, אבל לא יודע, אולי הוא הצליח. אוקיי, אמרנו את ההקדמה.